ברוכים הבאים לפרק 71 של הפודקאסט נדלן והשקעות. איתכם שוהם לוי ויריב פז. הנה, החלפת חולצה.
תן להם לחשוב, כאילו עבר שבוע מהפרק הקודם.
טוב, עבר שבוע, עבר שבוע.
עבר שבוע, החולצה היא כבר בכביסה מזמן.
הנה, אני שומע, כן, הנה, המכונה עובדת טוב.
כן, מה העניינים שוהם, הכל בסדר? יש לנו אורח.
מעולה? אז בוא נציג אותו כבר.
יאללה, תציג.
אז איתנו ברוך ליבוביץ', הוא שמאי מקרקעין עם ניסיון למעלה של למעלה מעשור בתחום השמאות, הוא שותף במשרד מנה של ליבוביץ' שמאות מקרקעין. ברוך, אהלן.
שלום, שלום.
מה העניינים, הכל בסדר?
כן, הכל בסדר, תודה רבה.
יאללה, מה עושים היום?
יופי, היום אנחנו הולכים לדבר על התחדשות עירונית.
פינוי-בינוי.
פינוי-בינוי, איך קונים בהתחדשות עירונית? כל דברים שצריך לדעת על זה מבחינת משקיעים? שאם אני טועה, נגיד בחיפה זה עדיין בחיתולים שם, לא?
נכון, יש הרבה תוכניות של התחדשות עירונית בחיפה. יש בכלל בכל הארץ, הבעיה עם ההתחדשות עירונית, שבאמת לוקח כל כך הרבה שנים לדבר הזה להבשיל, אז הנה הבאנו מומחה שהוא בעצם, אתה מייצג דיירים, נכון? כן. אתה לא מייצג את היזם, אלא את הדיירים מול היזם.
נכון, נכון, נכון.
יאללה, אז בוא קודם נסביר מה זה פינוי-בינוי ככה.
יופי. בשתי אז, דקות, כן.
כן, ככה על רגל אחת. פינוי-בינוי, קודם כל, זה עסקה באמת גדולה ומורכבת, שבה בעצם בעלי הדירות, שזה דירות ישנות, נכנסים, בעצם מביאים את הקרקע שלהם, את הקרקע שלהם ליזם, ובסופו של דבר המבנים נהרסים, ותחתם נבנים מבנים חדשים, מודרניים, כשבמוצר החדש, במבנים החדשים, הדיירים מקבלים דירות תמורה, בעצם כנגד הדירות הקודמות שלהם, הם מקבלים בסוף דירות חדשות, מוגדלות, משופרות, ואת יתר הדירות שנוצרו בעצם מההליך הזה, היזם מוכר אותם בשוק החופשי, ובכך הוא מייצר רווח סביר ומייצר בעצם את האפשרות בעצם להקים את כל הדבר הזה שנקרא פרויקט פינוי-בינוי.
זאת אומרת, הרווח מכל הפעולת פינוי-בינוי מתחלקת בין הדיירים לבין היזם.
נכון, לכל אחד.
לא, למה? הדיירים לא מרוויחים כסף.
לא, הדיירים מקבלים, לא, על השידור, כמה מטרים, איזה מרפסת, כל דבר כזה עולה כסף, נכון?
אתה צודק, תראה, קודם כל יש רווח אישי לכל אחד, אחרת אף אחד לא יוצא לפרויקט הזה, כי זה מעין עסקת קומבינציה, אוקיי? כי היום יש לך איזשהו מוצר, אתה יכול למכור אותו. נגיד, יש לי דירה, אני יכול למכור אותה היום, היא שכירה. לחילופין, אני נכנס עכשיו לעסקה, אוקיי? אני שם את הדירה שלי, יש לי סיכון מסוים, אוקיי? אני נכנס לעסקה, עושים לי את הבניין, לוקחים לי את
אז אתה אומר, יש סיכון יותר מדירה ש...
יש סיכון. בעסקת חליפין יש סיכון. אוקיי? אחרת התמורה לא הייתה יותר גבוהה. אוקיי? נניח, אני סתם אתן לך דוגמה מעולם הקומבינציה, כשיש לך קרקע, הקרקע שלך שווה לדוגמה 10 מיליון שקל, יש לך שתי אופציות על השולחן. אתה אומר, אם אני מקבל תמורה בשווי 10 מיליון שקלים, אין לי תמריץ להיכנס לעסקה הזו, מאחר ויש בה סיכון, והיא לוקחת לי 3 שנים, ואני אפגש עם הכסף, יכול להיות שגם אני לא אפגש עם הכסף, אולי היזם לא יסיים את הבנייה. אוקיי? 10 מיליון שקל, אני אמכור את הנכס שלי. לחילופין, אם אני נכנס לעסקה הזאת, אני רוצה לקבל תמורה כנגד
12 מיליון שקל.
בדיוק. לפחות 20-30% כנגד הכסף, ורק אז זה יוצר לי את הכדאיות ותמריץ כבעל קרקע להתקדם לעסקה כזאת.
כן. אז בעצם, אם אנחנו ככה בשפה יותר פשוטה, פינוי-בינוי זה בניין ישן לפני שנות ה-80, נכון? 70-60, בניין בין 50-60-70 שנה.
80 גם עושים, לא?
הדיירים, לא.
80 וקדימה, זה, יש את, בעצם את הוראות תמ"א 38, שתמ"א 38 לא חל בעצם על מבנים שנבנו אחרי שנות ה-80.
נכון.
אנחנו לרוב בפינוי-בינוי מדברים על בניינים ללא מעלית, בנייני לרוב...
רכבת.
זה מבנה רכבת, בדיוק.
ואז בעצם כל הדיירים ביחד חותמים, הולכים ליזם, ובעצם מה שהם עושים בעצם, הם מייצגים את הדיירים. כמה אחוז מהדיירים צריכים להתאגד היום כדי שיהיה את הפינוי-בינוי?
היום לפחות צריך 2/3.
66%?
כן, 66-67%. צריך בעצם שיתאגדו בשביל לקדם את הפרויקט.
אוקיי, זה בניין אחד? זה כמה בניינים?
זה מתחם. יכול להיות, אתה יודע, בסופו של דבר, יכול להיות גם שהעירייה, תראה, זה גם לא תלוי בעירייה וועדה. כי לפעמים שאתה רץ לפרה-רולינג מול העירייה, אז העירייה מבקשת ממך להתאחד עם חלקות נוספות, והיא תתמרץ אותך אחרת, או כל מיני כאלה. זה גם, יש פה שיקולים, יחסים פה בעצם שיקולים, כי זה מעין באמת משולש רומנטי. זה יזם, זה דיירים, זה ועדה, זה רשויות. כשאתה מתקדם, מתחילים להתגלות דברים נוספים.
איך אני עכשיו נניח, אני בעלים של דירה, משקיע או גר בדירה, משנות ה-50, אני יודע, בניין רכבת, מה אני צריך לעשות? איזה בניין מתאים ואיזה בניין לא מתאים, ואיך אני בתור בן אדם אחד מזיז את התהליך הזה?
אוקיי, שאלה טובה. בתור משקיע, אני מדבר על עצמי, אני הייתי מחפש בניין, אוקיי, קודם כל, כמעט כל בניין היום, כמעט כל בניין רכבת, אתה יכול לגלות שחתמו אותו על הסכם פינוי-בינוי, או שיש תיעודות להסכם פינוי-בינוי, או שנתנו להם איזשהו הסכם עקרונות, או שהם חתמו למחתים כזה או אחר. אוקיי, בסופו של דבר.
במרכז וגם בפריפריה?
גם במרכז, פריפריה,
מחכים שהמחירים יעלו.
לא בכל מקום, בדיוק. זה צריך להיות עדיין כלכלי, אבל בוא נגיד שבמרכז, במרכז, בוא נגיד, גדרה חדרה, אתה תמצא לא מעט עסקאות כאלה וכדאיות לא חסר. וקודם כל, גם מקדמים משתנים בין מקום למקום, לפי איזושהי בדיקה כלכלית שערכה לרוב הוועדה המקומית, שהיא סבירה ומייצרת כדאיות. עכשיו, אני הייתי בודק, קודם כל, אם בעצם המתחם הזה, או מי שהם חתמו לו, זה איזשהו עורך דין, שיודע בעצם שהוא בעצם מייצג את המתחם בשלמותו, אולי חלק, אולי רוב ניכר ממנו, והוא יחתים את הדיירים, והוא בעצם בכוונתו ליצור איזושהי מנהלת כזאת, אוקיי, של מנהלת פינוי-בינוי, שתכלול בעצם את כל השירותים שמגיעים לי כדייר במתחם.
כן.
אוקיי? ורק לאחר מכן שאני מוודא שיש עורך דין, שאני יודע שהעורך דין הזה הוא בעצם משגים, והוא ביצע פרויקטים בתחום של התחדשות עירונית, אני חותם, אוקיי? אני חותם, ובעצם נותן לזה להתקדם. איך אפשר לדחוף את זה קדימה? זה בעצם להיענות. לרוב, יש בעיות במתחמים האלה עם דיירים שבעצם, בוא נגיד...
מבוגרים.
או מבוגרים, או דיירים בעצם שהוסיפו כל מיני תוספות כאלה ללא היתר, שלא ניתן לקבל עליהם תמורות וכאלה. אבל זה בעצם מה שיכול להוות איזשהו עיכוב, בוא נגיד, לפרויקט מבחינת מחתימים. כן. אבל לדחוף פרויקט כזה זה בעצם לבנות מנהלת נכונה, לקחת עורך דין שיודע לקדם דברים ויודע לדחוף ולהסתכל על העיקר ולא על התפל, כי יש המון בעצם תפל בפרויקטים כאלה, כי לא מעט אנשים אומרים הרבה דברים, ולבחור שמאי טוב, שמאי דיירים טוב, מנוסה, שיודע...
מה זה טוב? איך יודעים?
שמאי טוב זה שמאי שמבין בהתחדשות עירונית, שמאי שיודע...
שיש לו ניסיון בהתחדשות עירונית?
שיש לו ניסיון בהתחדשות עירונית ומבין את התהליך. צריך להבין, אוקיי? זה לא רק... בסופו של דבר לדיירים יש הרבה כוח. יש להם כוח לקדם את הפרויקט, ויש להם כוח גם להפסיק את הפרויקט הזה ולא לקדם אותו, ושהוא יהיה סחבת לעוד המון שנים. אוקיי? אז הם צריכים להבין קודם כל הדיירים צריכים להיות בפנים, וצריכים לתת מקום לבעלי המקצוע, אוקיי? להכווין אותם. לדוגמה, שמאי יכול לבחון, אוקיי? בסופו של דבר אנחנו יודעים לבחון את הכלכליות של הפרויקט, לבחון את התמורות המקסימליות או גבולות הגזרה, אוקיי? שניתן בעצם לנוע מבחינת התמורות לדיירים. התמורות משתנות הרי. אתה יודע למה אני מתכוון שאני אומר תמורות?
כן, כאילו תמורות מה שאתה יכול לקבל, דירה באיזה גודל, באיזה...
בדיוק, נגיד דירות מוגדלות במצב הבסיסי.
אבל יש איזושהי הגבלה שמעל הם משלמים מס שבח או משהו, או שמשלמים מיסים, לא?
יש, תראה, זה לא מס שבח, קודם כל זה פרויקט פינוי-בינוי. פרויקטים פינוי-בינוי זה פרויקטים שהם לרוב, זה מתחמים שהם מוכרזים.
כן, אבל אני לא יכול להפוך דירה 3 חדרים ל-5 חדרים בדרך כלל, נכון? המדינה מגבילה משהו שם.
לא, זה לא תמ"א 38, זה פרויקט פינוי-בינוי, והוא מתחם מוכרז, והוא פטור מבחינת מיסים, מבחינת מס שבח, מע"מ, הוא פטור. אחרת היזם לא מתקדם קדימה, זה חלק מהתנאים המתלים בהסכם.
כן.
אוקיי? פטור גורף לקבל על הפרויקט.
כן, אמרת על האזורים המוגדרים.
נכון. מבחינת מטרים, מה שרציתי להגיד, שהבסיס הוא 12 מטר, יש פרויקטים שאתה יכול למצוא, שהיזם בא בשביל לקחת את הפרויקט, נותן 37 מטר, נותן 28 מטר.
תוספת.
כן.
וואו.
אבל כן, זה משמעותי.
כמו שהוא נותן לי עכשיו צ'ק של מיליון שקל.
נכון. זה משמעותי, ולרוב הדיירים מסתכלים תמיד, על הפרויקט ליד, ואומרים, רגע, למה אני מקבל 15 כשהוא מקבל 37?
כן.
תמיד זה שאלות שהרבה אתה נתקל בהם, זה שאלות שאני הרבה נתקל בהם, לא מעט. והתשובה לזה, שלא צריך להיות בזיזים, צריך לערוך בדיקה כלכלית, אוקיי? מעין תקן 21, אוקיי? שהוא בעצם מקביל לתקן 21 של היזם, לבדוק בעצם את המקדם פינוי בינוי שהוא מקבל מבחינת תמורה של היזם, ולבחון מה הגבולות, בעצם מה הרף המינימלי, אוקיי? שמניב רווח, שנותן לרווח ליזם בשביל להיכנס לעסקה.
שהוא לא יחסוך לי גם בסוף בחומרים או שלא ייתן לי מעלית אחת
או שהפרויקט לא יתקדם. תראה, בסופו של דבר יכול להיות פרויקט על הנייר, ובסופו של דבר הוא לא ישים, אוקיי? כי יש פרויקטים, נגיד, שאני בחנתי, אוקיי? שאמרתי, אוקיי, חברים, תקשיבו, הפרויקט הזה, לפי המספרים שלי, מספרים ריאליים, אמיתיים, הפרויקט הוא גבולי.
אז אתה אומר שבעצם, אתה אומר לדיירים שהאזם שיקח את זה, לא ירוויח בו כסף, זה לא הגיוני פה.
נכון. ויכול להיות שהפרויקט...
והקשיבו לך?
הקשיבו.
כי יש כאלה שהם נורא גרידים, לא, הוא מדבר שטויות, תביאו לי מישהו אחר.
יכול להיות.
תביאו לי מישהו אחר שמוכן לחתום על זה. כאילו יש כאלה שהם אומרים כאילו זה העסקה של החיים שלהם, ואז לא, אני באמת מתאר מציאות שהיא מתרחשת, כי אני מבין את האנשים.
אתה צודק. נכון, כל זה מתרחש. זה שאלות שאני נתקל בהם לא מעט. למה הוא כן, למה אני לא?
לא, עזוב, אני לא רוצה את השמע הזה. הוא אמר שאי אפשר, תביא לי מישהו שאומר שאפשר, אני רוצה לעשות את זה. יש אנשים שמדברים ככה.
כן, אבל בסוף, תראה, אני גם לפני כן, תמיד אני אומר, היה לי כמה שיחות כאלה עם דיירים, שבאו ואמרו לי, תקשיב, זה, אני אומר לכם, זה פרויקט מטורף, פרויקט הדגל, הוא ירוויח פה הרבה כסף, אין סיבה שהוא לא ייתן לנו פה, הוא נתן לנו עכשיו 30 מטר, ייתן לנו 37. זה מה שאנחנו רוצים. אז אני אמרתי להם לפני כן, תקשיבו, קחו בחשבון שגם שאני אבחר, אוקיי, גם שאני אבחר, נגיד, כששמעי דיירים, קחו בחשבון שאני אעשה חוות דעת אובייקטיבית, אוקיי? ברור שאני אדאג לאינטרסים שלכם, אוקיי? אשרת אותם, אבל בסופו של דבר אני אעשה חוות דעת אובייקטיבית, כי חשוב לי, לפני שתקבלו את התמורות שלכם, שיהיה ישימות וכלכליות לפרויקט הזה בכלל. כי יזם, אם אין לו רווח סביר, אוקיי, של 17% מינימום בפרויקט, זה פרויקט שלא יתקדם.
זה רווח גולמי, אתה מדבר עוד, לפני כל ההוצאות של יש לו...
רווח בדוח אפס. רווח בדוח אפס. הרי מלבד זה, בסופו של דבר, בנקודה הסופית, בנק מלווה לא ייתן לו מימון לרווחיות שפחותה מ-17%.
ואז הכל ייתקע ולא יהיה בכלל פרויקט.
ואז בדיוק לא יהיה מימון וגם פרויקט לא יהיה. וזה מספרים יפים על הנייר.
כמה זמן יכול לקחת, נניח, פרויקט מהרגע שדפקו לי בדלת עד הרגע שזה קורם אור וגידים? מה המקרה הכי מהר ומה המקרה הכי איטי?
תראה,
נניח, אני עכשיו רוצה לקנות דירה, יאללה, אומרים לי הדיירים...
מתאגדים.
מתאגדים, מה זה אומר?
יופי. דיירים מתאגדים, יש החתמות, יש...
השלב הראשון זה החתמות, נכון?
החתמות.
כמה זמן זה יכול לקחת?
זה יכול לקחת לא מעט, בסופו של דבר צריך רוב, אין לרוב 100%, רצים קדימה.
נכון, שנה, שנתיים, שלוש?
יכול לקחת גם קצת יותר. בוא נגיד שנה של החתמות, אתה מחתים נגיד רוב בשביל להתקדם.
שנה אתה רק דופק בדלת.
כן, בשביל להתקדם.
עד שאתה משכנע את
הסבתא. שנתיים עונים לך.
את הסבתא הזאת ל... לא, אני מרמה מדי שאפשר לקבל יותר.
כן, עד שהבניין נופל, כמו בחולון.
כן.
עושים מסר ומתן על ההריסות.
פחד אלוהים.
רגע, תכף נדבר על זה, רגע, שנייה. אז אתה אומר שיכול לקחת בין שנה לשנתיים, שלוש, כאילו רק החתמות. יופי. מה הדבר הבא אחרי החתמות? כולנו חתמנו, מה השלב הבא, כמה זמן זה לוקח?
קודם כל, בוחרים עורך דין טוב.
יפה.
עורך דין מנוסה, עושים שיעורי בית.
רגע, עצור, מה זה טוב? מישהו אני שואל אותו איזה פרויקטים ליבית, תראה לי?
שמנוסה, אפילו מלבד זה, מתקשר לדיירים, אוקיי? מבקש ממנו לדבר עם דיירים שבמתחמים שהוא מייצג אותם, ולהרים להם טלפון. זה אנשים בסופו של דבר פשוטים, דיירים, שרוצים לדבר דייר אל דייר. לא עכשיו בעל מקצוע, תן לו לדבר עם מישהו רגע, לראות אם יש עם מי לדבר, איך הפרויקט שלו התקדם, אם הוא היה קשוב, אם הוא מקסה להם את התמורות, אם באמת זה יתקדם או לא. אוקיי? זה מה שצריך לעשות.
אבל איך 40-50 איש, אפילו יותר מזה, בוחרים עורך דין? לשני אנשים יש להם שלוש דעות, איך 60 איש?
לא, אז עורך דין טוב יודע לייצר נציגות, ועם הנציגות מתקדמים.
יאללה.
לא עובדים.
בחרנו עורך דין, לוקח שנה. שנה לבחור אותו?
נגיד.
יאללה. מה השלב הבא עכשיו?
יש נציגות, מתקדמים קדימה. עכשיו בעצם עושים מכרז, העורך דין מתחיל לבנות איזשהו נוסח של הסכם, אומר להם, תקשיבו, אנחנו עכשיו צריכים לבחור בעלי מקצוע שבעצם שיעבדו איתנו.
רגע, ומי משלם לעורך דין הדיירים בינתיים?
לא. אז כל הקשת הזאת שנקראת עורך דין דיירים, שמי דיירים, מפקח
כן,
דיירים,
כן.
זה שכרנו משולם בעצם על ידי היזם. אנחנו מייצגים את הדיירים, ושכרנו משולם על ידי היזם. יש פה איזה סוג של משולש רומנטי.
מעניין, מעניין.
כן, כן. אוקיי. יש פה איזה סוג של משולש רומנטי, בסופו של דבר אנחנו פה בשביל, גם בשביל בעצם לשמור על אינטרסים של הדיירים, וגם בשביל להיות איזשהו גורם מגשר בפערים בין הצדדים.
אוקיי, יאללה, בחרנו עורך דין, בחרנו נציגות, בחרנו אתכם, מה השלב הבא?
בחרנו מפקח דיירים.
מפקח דיירים.
יופי. עכשיו, בעצם
עברו בונים... עוד איזה שנתיים, לא? נכון, בינתיים?
יכולים, בוא נגיד שעורך דין טוב יכול לבנות את זה גם בשנה וחצי אולי.
יאללה. אז אנחנו כבר איזה שש שנים אחרי.
כן, כן, כן.
יאללה.
אנחנו בעצם בנינו, הם מאגדים, העורך דין מאגד את כל החומר, לרבות הצעות מחיר והכל.
כן, מי החברות הכי גדולות היום? יופי, אז
העורך דין הולך ופונה ליזמים.
פונה ליזמים.
ומביא עבור הדיירים את ההצעה הכי טובה, הטובה ביותר.
נכון.
כן, יופי. מי היזמים הכי חזקים?
מציע בעצם מכרז ליזמים.
אתה מסבך אותו.
לא, למה? לא, שעושים הרבה פרויקטים, לא מי אתה אוהב.
לא, אימו.
אני אומר לך מי, בוא נגיד, מי...
האורה. לא.
קודם כל, האורה באמת שחקנים. הם מתמודדים בלא מעט מכרזים, לפי מה שאני רואה. כן. שיקון ובינוי גם כן, מתמודדים בלא מעט מכרזים. יש את אשדר... יש חברות, כל מיני חברות כאלה בית, נגיד אם אתה עושה באשדוד, אז יש שם איזה כמה חברות כאלה שהן בסיווג קבלני, וכן יכולות לבצע את הפרויקטים.
כמה זמן זה לוקח בחירת יזם?
בחירת יזם היא לא לוקחת בדרך כלל הרבה זמן. זה איזשהו תהליך שהוא מסע ומתן כזה, או בוא נגיד שהוא לוקח לכל היותר חצי שנה.
אוקיי.
כולם מגובשים ויש...
ומי בודק שיש ליזם הון עצמי, שהחברה איתנה ולא...
נראה לי שעדיף לבחור מישהו שהוא מותג, ואז אתה כאילו...
בוא נגיד שהעורכי דין, הם מציגים את זה בצורה כזאת של השוואה, נגיד בין, התמודדו נגיד ארבע חברות, אוקיי? אז מציגים את זה כהשוואה, מי הציע את התמורה הכי גדולה, מי נענה להם על כל מיני דרישות שהם ביקשו, הם מבקשים דרישות בשביל לוודא שהכל, נגיד שיש לו מספיק הון עצמי ויש לו איתנות פיננסית, והם בודקים לו את כל ה...
והאם היזם שמתחיל פרויקט הוא מפקיד ערבויות אצל איזה חשבון נאמנות של תיירים או משהו?
מה, לעצם ההגשת...
לא, כדי להבטיח שכן, שהוא לא יברח או...
שזה יקרה.
כן, או הוא הולך להרוס להם את הבניין, שיהיה להם איזשהו...
תראה. בשביל שירוס להם את הבניין, אין פה באמת ערבויות שהוא צריך לתת להם, כי זה לא קורה מחר. והוא לא יכול לסלק אותם מהקרקע אם הוא לא נותן להם ערבות בנקאית. זה כמו איזה עסקה...
אז זה סוגיה שהיא שמיית, נכון?
נכון. יש פה כמה סוגיות שמיות, נגיד, כן. שאני בתור שמי בוחן אותם,
כן.
בשביל לבחון שהדיירים מקבלים בעצם את התמורה הראויה להם. קודם כל, בהסכם אנחנו כבר נכנסים לרזולוציה של איך מנוסחות בעצם התמורות לדיירים, או איך מנוסח נגיד סעיפים ספציפיים שהם נוגעים לדיירים, שזה לדוגמה שלושה עיקריים בהם, זה אחד, דמי שכירות לתקופת הפינוי, יש את העניין של ערבויות חוק מחר כנגד הדירות שלהם, כנגד הפינוי בוא נגיד של הקרקע, כשהם מפנים את הקרקע הם צריכים לקבל ערבות, הם מקבלים ערבות בגובה שווי הדירה החדשה, גובה שווי דירת התמורה, אוקיי? דירה חדשה.
כן.
אוקיי? ואת השווי של הערבויות צריך לבחון. זאת אומרת, אנחנו בוחנים את זה שמה שקורה בתנאי שוק משתנים, כשיזם מקובל, בוא נגיד ככה, מקובל שבנק מפיק, נותן ערבות חוק מחר בגובה שווי הדירה לפי דוח האפס של השמי. של השמי של היזם.
כן.
עכשיו, צריך להבין שבדרך כלל יזם פונה לשמי בשביל לערוך דוח אפס, נגיד שנה לפני היציאה לעלייה לקרקע, או שנתיים נגיד לפני
כן,
עלייה לקרקע.
כן.
ובתנאי שוק בישראל, השווים משתנים.
יפה, מה קורה עם ירידת מחירים? ופתאום פרויקט
לא... שאלה טובה, האמת שציפיתי לעליית מחירים דווקא.
יריב יגיד אם עשינו פה איזה בעונה לזאת של 50%, אבל נתחיל מירידה ואחרי זה נדבר על עלייה.
בגדול, האמת שבירידה עד עכשיו לא נתקלנו. עכשיו אבל אתה צודק, אז אם יש ירידה בשוק, אז יכול להיות שאנחנו נחליט כשמאי דיירים לקבל את שמחירי דוח האפס. אלא אם כן, הבנק המלווה יבקש מהיזם להתקן את המחירים. יגיד לו, תקשיב, המחירים שלך, אתה לא עומד בהם, לדוגמה.
אז יש גם שמאי של הבנק, כן.
קודם כל כן, יש שמאי של הבנק.
שהוא בדרך כלל לא, אם אתה מייצג את הפרויקט, אז הוא לא... לא יכולת זהות, כאילו, נכון? כאילו...
כאילו, זה שמי, זה שמי שלו...
כן, כן, שמי אחר.
כן, אוקיי, שמי כן. אחר, ואנחנו בעצם צריכים לעבוד באיזשהו
סיפור. ואז אתה הולך ומדבר עם השמי של הבנק ו...
נכון, לא שאני מקבל או שאני לא מקבל או שאני אומר לו, תקשיב, תראה, לרוב מה שקרה עד עכשיו, שהמחירים קפצו.
כן, אז כן. בכלל לא, יאללה, אני חותם ורצים, כן. כן.
לא, לא, דווקא, הייתי מבקש אולי שיצמד, שייתן ערבות בגובה שווי דירה עדכנית. הייתי אומר לו, תקשיב, אתה תגיד, סתם, אני אומר, דירת 4 חדרים, 1,400,000, היום דירת 4 חדרים עבר שנתיים, שווה 1,600,000. בוא תעדכן לי ערבות ב1,600,000.
זאת אומרת, התפקיד שלך זה לשמור לדיירים, כן.
בדיוק, שיקבלו ערבות נאותה.
טוב.
כמה זמן זה הפרויקט עצמו?
כמה זמן פרויקט?
כן. נניח עכשיו שיש כבר יזם שהוא עובד על זה. כמה זמן זה לוקח?
פרויקט, תראה, גם מרגע היציאה לדרך?
כן.
יש יותר בנייה?
הרי צריך... לא.
טאבה?
כן, לא, עוד לפני. ממש, לקחו את היזם, יאללה, תוכניות,
אז הנה, הכל, אני אומר לך, יש לי...
עכשיו הוא מריץ מול העירייה.
אז יפה, אז... תלוי איך זה... זה גם תלוי איך זה רץ.
בערך.
בגדול, טאבה לוקחת 3-4 שנים.
אוקיי. לאישור טאבה. הריסה ובנייה?
הריסה ובנייה זה עוד 3-4 שנים, תלוי בהיקף הפרויקט.
בקיצור, ספרתי פה איזה 13 שנה.
כן.
אז תתחילו היום, תתחילו אתמול.
וזה יעיל. תתחילו לפני 13 שנה.
וזה יעיל, כן. 13 שנה לקבל דירה.
כן, אני אגיד לך מה הבעיה בדבר הזה. קודם כל, זה מדהים וזה אחלה. אבל נניח עכשיו יבוא מישהו, ידפוק בדלת ויגיד שלום, פינוי בינוי. כבר אנשים משקיעים. מוצאים את הדירה שלהם למכירה, כאילו זה הולך להיות עוד רבע שעה, מתמחרים אותה בתלוי.
כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, לכתוב פינוי, מתעדים בפינוי בינוי באזור זה.
כן, עכשיו אם זה באזור תל אביב, אז יאללה בוא נשים עוד איזה 500,000 ונמכור את הדירה, אם זה אזורים פריפריאליים, אז כאילו גם זה, והם מוכרים, באים קונים, ואומרים, יאללה יש חתימות והכל, וזה נראה להם שזה כאילו פה מעבר לפינה.
קודם כל תראה, זה עושה טוב, זה באמת לזכות בפייס, בעצם זה שיש פרויקט פינוי בינוי, לוקחים דירה שנה, ובכל מקרה זה עסקה כדאית.
למה? Okay. יכול להיות שזה לא יקרה גם.
זה לא משנה, אבל ערך הדירה עולה, זה מגלם.
לא, אבל אם זה לא יקרה, מה עולה?
ערך הדירה עולה
מהציפייה. זה עולה פיקטיבי.
לא, אבל הציפייה, לא, זה לא פיקטיבי, לאו דווקא, כי עוד 10 שנים, נגיד הילד שלי, יהיה לו דירה בעניין חדש.
למה? אבל אם הפינוי בינוי לא יקרה?
תראה, בסופו של דבר, כשהמחירים עולים, כל המחירים עולים.
לא, אבל אתה מדבר על מחירים עולים, לא בגלל הפינוי-בינוי. מחירים עולים זה לא קשר לפינוי-בינוי.
נכון, בפינוי-בינוי, בוא נגיד, בפינוי-בינוי זה נותן איזושהי הצעה למחיר כלפי מעלה, והשוק מגלם את זה. השוק מגלם את הציפייה בעצם, ככל והפרויקט מתקדם יותר. אתה דיברת עכשיו על פרויקט שהוא עורך 13 שנה, נכון?
כן, אני הלכתי איתך צעד, אתה אמרת את השנים.
אין בעיה, אז 5 שנים מ-day one, 5 שנים מ-day one, הדירה שלי שווה יותר. למה? כי נשאר לי עוד 5 שנים קדימה.
כן.
ואם אתה...
כאילו השווי עולה כזה בהתאם התקדמות. השווי עולה, ברור.
ככל, הרי הדירה היא שכירה, תבין, יש שכירות לדבר הזה. יש שכירות לדבר הזה, יש שכירות לציפייה. הרי אתה מקבל היום שכירות, זה נכס מניב. אתה מבין? זה נכס שנותן לך תשואה.
תגיד, מתוך 100 פרויקטים של פינוי-בינוי, כמה באמת בסוף יגיעו לקו הסיום שיש להם דירה חדשה?
בוא נגיד שעל הערכתי חצי. זה פרויקטים שמאוד מאוד קשה לקדם.
אבל שזה כאילו, זה...
זה סתם בגלל סחבת והבירוקרטיה פה, כי זה צועק לשמיים.
לא נכון, אבל זה גם סחבת ובירוקרטיה.
אבל הבניינים האלה מלכודת מוות.
מה אתה אומר? רוב הבלגן זה לדעתי נכלל הדיירים.
כי אנשים לא רציונליים, תקשיב. יש בניינים, אנשים ימותו בהם בסוף. כמו שקרה כמעט בחולון, שכמעט אנשים מתו.
נכון, דרך אגב, לדעתי...
זה מה שיקרה.
למה זה היה בחולון?
זה יקרה בסוף.
בחולון זה קרה כי הם רבו עם הזה. בוא, עוד חדר, עוד חצי חדר. למה זה קרה? אתה יודע? בחולון.
כי היה לך שם סדקים כבר...
זה קרס, היה שם סדקים בבניין.
לא, אני יודע. לא למה זה קרה שהבניין קרס. איך זה הגיע למצב שלא היה שם פינוי בינוי?
כי הם התחילו לריב? רגע, אתה מכיר את המקרה?
אני מכיר את זה שעכשיו בונים שם, זה האורה.
לא,
אבל... אבל לדעתי הסיפור היה, זה שהציעו להם לעשות פרויקטים, והיו שם המון יזמים, וזה רוצה, סוחטים הרי את היזם, תן לי עוד חצי חדר.
אז הם רבו ביניהם כל השנים האלה?
תן לי פה, עד שהבניין נפל. וזה מגרידיות.
לא, זה טירוף.
כן?
שהכסף שווה יותר מהחיים?
זה הרעיה עם הישראלים. דרך אגב, בתחילת הדרך גם היו מבקשים מהם כסף. בתמ"א 38 וכאלה, פרויקטים האלה שהיו בתחילת הדרך, היו מבקשים מהיזם, אתה רוצה, אני אחתום, אין בעיה, תן לי 100,000 שקל. בהתחלה זה התחיל, תן לי פרקט, תן לי פה, תן לי שם, תן לי חדר, וזה, כן, בגלל זה נתקע. דרך אגב, וזה לא פחות מהעירייה.
ובטח יש עוד בניינים כאלה.
יש מלא.
תבין, שיש סדקים.
תראו, מספר איתך על 100 פרויקטים ש-50 מהם קורים.
אז 50 יהיו עם סדקים, ואנשים חיים במלכודת מוות.
כן. אבל תחשוב אנשים...
נכון, אבל אנשים לא מבינים את זה. אתה צודק. בסופו של דבר זה משהו שכשהיה פה את הרעידות אדמה, אתה זוכר בצפון, בטורקיה והיה את הרעידות אדמה.
גם מגדל משה אביב, יש לי שם לקוחות. יש לי לקוחות.
זה שהוא זריקת זירוז כזה לפרויקטים, לאנשים מהלחץ.
דרך אגב, רוב הפרויקטים בכלל שצריך את הפינוי-בינוי, זה דווקא רחוק. ועושים את זה
קודם
כי זה יותר כלכלי.
טבריה.
בטח, השבר הסורי האפריקאי.
כן, זה בית שען, וזה יושב בדיוק ב...
כן?
כל הנושא של ההתחדשות עירונית לא באמת מקדם את המטרה העיקרית שלו, בוא נגיד של ה...
נכון, כמה דירות כאלה עושים בשנה? יש איזשהו נתון שאומר, 100 דירות, 1,000 דירות, 10,000 דירות?
מה, התחדשות עירונית?
של התחדשות עירונית. כן.
האמת שאני לא יודע להגיד לך...
בטח זה כמה אלפים, לא?
מה, שמפנים?
לא, לא, שבונים בונים בנפרד, בטח, כל ש... כאילו, זה
הכל... תראה, פרויקטים של פינוי-בינוי, אין הרבה שיוצאים, זה לא, זה פרויקטים שהם ממש עורכים הרבה זמן, ולמצוא משהו שמקביל קורה, אני לא מכיר, לא הרבה כאלה, בוא נגיד, לפי דעתי, אם אתה מסתכל על... אני לא יודע אם זה מגיע אפילו למאות.
וואו, זה ממש, אתה אומר...
תקשיב, זה טיפונת בים.
נכון.
אבל רגע, מצפים שבשנים הבאות זה יתגבר, כן?
תראה, תמיד יש ציפייה שזה יתגבר. מנסים להוריד חסמים, מנסים להוריד חסמים...
בסוף אין, זה הפתרון להגדיל את ההיצע.
נכון. אין פתרון אחר. בסוף, השורה התחתונה, דיירים צריכים להיות יותר קואופרטיביים בעיניי. אוקיי? הם צריכים להיות קואופרטיביים, להבין שהם באמת סוג של זכו בלוטו, אוקיי? כי זה נופל להם ככה ביום בהיר, וזה בוננזה, באמת. מקבלים דירה חדשה, מתחם חדש, מאשיר להם את המצב הקודם שלהם, ולא צריך להיות כל כך גרידים. צריך להבין שבסופו של דבר יש פה עסקה משולשת, וחייב שליזם יהיה טוב, ושיהיה לו תמריץ הוגן. צריך להבין שגם חברות גדולות שמתחרות בפרויקטים, אם נגיד לקחו מספר פרויקטים, אוקיי? ופתאום בפרויקט אחד הם מגלים שהוא פרויקט בעצם משוליים יחסית קטנים, כי בעצם מתחילים למצוץ אותם יותר מדי, כן? במרכאות. אז זה פרויקט שהוא ישים אותו בצד ויקדם אותו בקצב יותר נמוך. אתה מבין? אז צריך ליצור דווקא תמריץ ליזם שירוץ לקחת את הפרויקט הזה, ושירוויח עוד אחוז, 2-3, זה לא כזה נורא. שירוויח, הם צריכים להרוויח, כי אחרת לא יהיה פרויקט.
אנחנו ישראלים, אנחנו רואים מה הוא מרוויח, לא מה אנחנו מרוויח.
בדיוק, אתה מבין? זה הבעיה שתמיד מסתכלים עליה. אני אומר, לא, הוא צריך להרוויח כמו שצריך. וגם אתה מרוויח, קודם כל שהוא ירוויח כמו שצריך, שיהיה לו תמריץ, שהפרויקט הזה ירוץ קדימה. אוקיי? שהוא ייקח אותו בתיעדוף הראשון שלו, כי נגיד פרויקט כמו אפריקה ישראל, נגיד חברה כמו אפריקה ישראל, לוקחת מספר פרויקטים, נגיד זכתה במתחם הזה, יש לו עוד איזה 20-30 מתחמים שהיא לקחה, שהיא מריצה אותם לפי תיעדוף שלה, מבחינת שיעורי רווח, כי היא אומרת, אתה יודע, מה איפה שהשיעור רווח לא מספיק, בוא נמרח אותו אולי קצת. סתם אני אומר, אולי, עד שנראה, אתה יודע, שאולי שיעורי הרווחיות הם סבירים יותר, שיתקנו את עצמם, כי בסוף פרויקט שהוא לא כדאי, הוא לא יקודם.
איך אני יכול לדעת, נניח עכשיו אני קונה, קניתי דירה בבניין רכבת, שאומרים לי, תשמע, הדיירים מתארגנים, יש דיבורים והכל. איך אני יודע, תן לי כמה דברים שהקונה עצמו ידע, הרי מה, לא מעניין אותו, מעניין אותו פינוי בינוי בכמה הוא ירוויח. תן לי איזה כמה טיפים שהוא ידע מתי הדבר הזה קורה.
בשביל להעריך מתי הדבר הזה קורה, אני הייתי שואל, אחד, באיזה סטטוס אתם נמצאים? חתמתם מול יזם או שרק החתמות כרגע מול עורך דין?
לפי הזמנים שאמרנו מקודם.
בדיוק. בשביל להבין בעצם באמת איפה אני נמצא על התזרים הזה שצעקת מבחינת הלוח.
אם יש חתימות והערת הזרה.
אם יש חתימות ליזם והערת הזרה זה טוב. צריך לראות שהיזם הזה הוא טוב.
כן.
זה לא סתם יזם.
מותג.
מותג אחד עם הוכחות. בוא נגיד שזה מתקצר, תלוי, הוא ערך טאבה? יש טאבה כבר מקודמת?
נניח, כן.
יש טאבה מאושרת?
לא.
לא, אבל התחילו לקדם טאבה, בוא נגיד שעוד שנתיים יאשרו אותה?
כן.
אוקיי, אם עוד שנתיים יאשרו אותה, אז בוא נגיד שנתיים אתה בטאבה, אחרי זה אתה מאשר, יש לך יותר בנייה נגיד עוד חודשיים, נגיד עוד שנתיים, יש לך עוד 3 שנים, אתה בעוד 5-6 שנים עם בית, כאילו.
כן.
זה מצב טוב, זה לא רע. זה שאתה נמצא בהליך של טאבה, זה כבר טוב, אוקיי? צריך לראות, אפשר גם, אגב, הנתונים האלה הם גם שקופים. טאבהות שהן פורסמות, הן להפקדה, צריך לראות איזשהו שלב. נכון, בעירייה,
במחלקת הנדסה.
מחלקת הנדסה, או שלחילופין במשרד המשפטים, אתה יכול לראות גם יש איזשהו אתר כזה שאתה יכול לצפות בתוכניות ולראות, אפשר לראות סטטוס, אפשר לראות את הסטטוס של הטאבה, לראות, אולי נדחתה בכלל, אני לא יודע. אולי הוא ביקש משהו, לא, אתה יודע, שהוא לא עזוי, צריך לראות, כי בסופו של דבר יזם הוא מתנהל מול ועדה לפי תקן 21. תקן 21, זה חוות דעת כלכלית שמציג היזם, שבהתאם בעצם למדיניות הוועדה מבחינת מקדם הפינוי בינוי לאותו אזור, זה מיישיר לו רווח סביר, בהתאם לתנאים שהוא הציג. כן. אוקיי, וזה צריך, ואפשר לצפות בזה.
אוקיי. זאת אומרת שאני צריך לדעת באיזה סטטוס אני נמצא, אני כאילו מנסח איתך כמו עשרת הדיברות כזה, אז זה הדבר ראשון. נראה לי דבר שני זה ללכת לעורך דין, נכון? לראות כאילו מה מומי, הרי לעורך דין הוא יגיד לי בדיוק.
הוא ידע לשקף לך את זה, כן.
אוקיי, ואיך אני ידע לתמחר את הדבר הזה? כמה זה שווה? האם זה שווה כמו שזה היום? האם זה שווה כמו שזה עוד מעט? בעתיד?
מבחינת הדירה, איך לתמחר את השווי?
כן, אני הקונה של הדירה, איך אני יודע?
תראה. אז
אני דרך אגב, סתם שתדע, אני נגד זה.
נגד מה? פינוי בינוי?
כאילו לקנות דירה, לא, אני בעד פינוי בינוי, אני נגד לקנות דירה בפינוי בינוי. כי אני חושב שהאנשים שמוכרים את הדירות, כבר כאילו עם הציפיות שלהם מתמחרים את זה בשמיים, בו בזמן שהדבר הזה יקרה הרבה מעבר לזה. היית קונה לעצמך דירה בפינוי-בינוי בזה שהדיירים מדברים?
כן, קודם כל כן, הייתי קונה.
באמת?
כן, הייתי קונה. אם הייתי רואה...
טוב, הוא גם יודע מה הכי כדאי, זה יותר קלו, כי הוא מכיר
את כל פעם. הייתי קונה, אני יודע בכמה אפשר למכור. בסופו של דבר, אני יכול לראות בסביבה בכמה אפשר למכור. נגיד, אם יש לי דירת 3 חדרים, אז אני מקבל דירת 4 חדרים, דירת 4 חדרים. תראה, עד עכשיו השוק היה... השוק לפחות בישראל היה... כשהיית מעריך איזושהי שווי של דירה, היית מגלם איזושהי ציפייה לעליית מחיר. היום השוק טיפה תקוע, ולכן צריך להיות שמרן יותר בערכות. אבל הייתי בוחן דירת 4 חדרים היום, נגיד. שווי, סתם אני אומר, 2.4 מיליון שקל. מול דירת 3 חדרים שיש 3 חדרים, נגיד, שאני שם היום, לא יודע מה, והיא מגלמת, נגיד, אז שווה, היא שווה 1.5 מיליון, נגיד.
כן.
אוקיי? והוא רוצה ממני, נגיד, הוא רוצה 1.9. אז הייתי אומר, אוקיי, 1.9, מצד שני יש לי דירת 4 חדרים, 2.4, אני מקבל שכירות, הייתי מחשב את זה. אם השכירות מחזירה לי את המשכנתה, אז יש לי עסקה שעושים, כן? אם השכירות מחזירה לי את המשכנתה, תראה, היום שוב פעם, אבל אם אתה מדבר איתי על היום, אז היום השוק צריך לבדוק. אני לא יודע אם השכירות מחזירה את המשכנתה. היום בתנאי הריבית שנמצאת היום, יש סביבת ריבית היום לא פשוטה. וצריך לבחון את זה, צריך לבחון את זה להיום. אבל אם היום השכירות שלי תדע להחזיר לי את המשכנתה, ויש לי ציפייה בעצם לעליית מחיר כבר קפיצה של 500,000 בלי סיכון, איזה סיכון יש? הרי בפרויקט בינוי אין באמת, אתה יודע, בסוף זה יצא לפועל, בוא. ומקסימום לא יצא, אז לא ירסו לי את הדירה, אני אשאר איתה, קבלן אחר יבוא, בסוף זה יארס, אוקיי? אז ה-500,000 האלה יהיו קיימים, ואם השכירות מחזירה לי את זה, אני הייתי הולך על העסקה הזאת, כן.
כן, אוקיי. אתה רואה את הפרויקטים האלה, נניח שהמדינה מחליטה לגרוס אותם איזושהי סיבה, לבוא ולהגיד, יאללה, אין יותר פינוי-בינוי, אין יותר...
אני לא רואה דבר כזה, להפך, אני חושב ש... קודם כל...
יש יותר תמריץ.
אני חושב שיש יותר תמריץ, הם מנסים יותר להקל, למרות שזה לא פשוט.
זה מצליח?
כן, פרויקטים לא פשוטים. עד עכשיו אני לא רואה שזה מצליח, אני לא רואה איזה קיצור בזמנים, אתה יודע, זה גם משהו שאתה זורע היום, אתה תראה את זה עוד, אתה יודע, 8-10 שנים, אתה תראה אם באמת עשית מהלך נכון.
נראה לי שהזמן לא יתארך יותר, כי כולם מבינים שזה...
לא, זה ברור, מה אתה רוצה, מעבר ל-13-14 שנה?
בדיוק, אם לא יתארך, הוא רק יתקצר, השאלה כמה מהר.
בסוף, אבל יש פה באמת אינטרס גם, אינטרס מדיני גם.
כן.
יש פה אינטרס מדיני מבחינת החיזוק של, של המבנים האלה כנגד רעידות אדמה. לכן אני חושב שהממשלה בכלל צריכה להתערב בפרויקטים האלה.
בבירוקרטיה?
בזה שזה יקרה. כן. בבירוקרטיה וגם בחסמים, אם זה מול דיירים ואם זה מול ועדות.
בדיוק, כן. להוריד את השטויות שבגללם עוצרים את הפרויקט. שבסוף, בדיוק, אם יש עכשיו, סתם דוגמה, אם יש מהנדס שאמר שיש סדקים בבניין, לא מעניין אותי כלום, חיי אדם קודמים, מקדמים את זה מחר. זה כן, מה שצריך
בדיוק,
להיות.
בדיוק, כן. לדחוף את זה קדימה. להם יש את הכוח. בסופו של דבר, כשמשאירים את זה ליזם מול דייר, זה נהיה מסע ומתן מסחרי. שמסע ומתן מסחרי, אתה יודע, ויש לא מעט כן, דיירים, וכל אחד דוחף לכיוון שלו.
כל אחד, הדייר יושב בדירה, הוא כאילו לא לחוץ, אומר, הערך שלי, דירה שלי רק עולה, הוא עושה את המסע ומתן כמה שבא לו, ושום דבר לא מתקדם.
כן.
נכון. זה הנה, אני אומר חד משמעית, מציע לדיירים, תהיו קואופרטיביים, ותנו לשמי, בעצם את השאלות, שמאתגרות אתכם, לתת לו בעצם, לתת לכם תשובה עליהם. ואני מאמין שאפשר להגיע אליהם מקשבה, אפשר לקדם הרבה יותר פרויקטים.
כן.
טוב, עכשיו, שכונות, תן לנו דוגמאות שאתה עובד בהן, ומקומות שאתה חושב שכונות שהן מאוד כדאיות לפינוי-בינוי.
איך לזהות?
שיש בהן פוטנציאל, איך מזהים, יאללה, בוא ניתן פה בראש למשקיעים, קחו דף ועט ונייר, ויאללה.
איך אני מזהה את האזור הבא בפינוי-בינוי, עוד לפני שדפקו להם בדלת.
וגם שהוא גם לא יהיה, אין סיכוי כאילו לממש אותו, וסתם אני, שאני לא ייפול כמשקיע בפח כזה.
כן. אז תראה, אני חושב שהשכונות הנכונות בעצם להשקיע בהן מבחינת פרויקטים של פינוי-בינוי, זה שכונות פוטנציאליות מבחינת מיקום, אוקיי? יש כל מיני מבני רכבת שהוקמו לפני שנים רבות במיקומים טובים. נלך סתם דוגמה, יש את קריית ים. קריית ים יש שם מבני שיכון, מבני רכבת שיושבים ממש על קו החוף. שממש על קו החוף.
מדהים, אז אתה תקבל דירה מול הים. ואז
זה מהמם.
ואז גם אנשים ירצו לקנות את זה אחר כך.
פוטנציאל הוא אדיר, פוטנציאל הוא אדיר, אוקיי? וזה בוודאות יניב רווח גדול, כי מה שיבנה שם זה בסוף את המבנה רכבת האלה יחליפו מגדלים יצפו לים, וזה יהיה, אתה יודע, זה יהיה תשואה גדולה.
מעניין. אז אתה אומר דירה להשקעה בקריית ים, הפוטנציאל גבוה, ועדיין לבדוק.
וכן, יש שם לא מעט פרויקטים שמקודמים, אבל בהחלט...
אז לכו חפשו מה לא מקודם, וכנראה ש...
כן, או שלחילופין, יש כאלה, אתה יודע, שגם לא מתאים להם, כי זה, אתה יודע, יש כאלה שרוצים לצאת משם, ולא מתאים להם להיות, אתה יודע, רוצים לקבל איזושהי פרמיה מסוימת על הדירה שלהם, ויוצאים החוצה, אתה בסופו של דבר נכנס לפרויקט, וזה פרויקטים שמקודמים, יש פרויקטים שמקודמים גם באמצעות כל מיני ותמלים, שזה ועדות, כאילו, שמזרזות היתרים ותכנון, כאילו, מזרזות את הטבע, ויש גם יזם, אז זה משהו שרץ בקצב, בוא נגיד, יותר מהיר, שווה להשקיע. שווה להשקיע.
יופי, אמרת שאתה מנתניה, יש שם גם איזשהם שכונות?
בנתניה יש גם, כן. יש גם, יש שכונות, יש לא מעט האמת שכונות באזור, בוא נגיד,
מול ימים,
הדרומי.
לא?
כן, קרוב, נכון. כן. באזור הדרומי שם. יש שם שכונות מוכתמות, אבל כמעט כולם. פרויקטים של פינוי-בינוי, יש קפיצה אדירה במחירים, ומסביב יש בנייה חדשה, וזה אזור פוטנציאלי, אזור ותיק. היום אני חושב שגם אפשר לעשות שם עסקה טובה.
זאת אומרת, מי שיקנה כבר אחרי כמה מימוש של העסקאות, עדיין יכול...
עדיין, לפי דעתי עדיין אפשר לעשות שם עסקה טובה, כי זו שכונה עדיין שהיא שכונה בעצם גדולה, זה חלק מאוד מאוד גדול, שעדיין הוא בעצם בצביון השכונתי שלו, ועדיין לא בעצם התקרבה אליו מספיק בנייה חדשה, הוא עדיין לא נהנה מעליית המחירים, בוא נגיד עד הסוף, הוא עדיין לא מיצא את עצמו, אני חושב שיש עדיין דלטה בעצם.
יופי, אז אתה אומר ההזדמנות היא גם באפס משהו שלא מקודם, וגם במשהו שנמצא באמצע הדרך.
נכון.
יפה. נכון. יפה, אז אמרנו, אתה אומר נתניה, יש שם הרבה מתחמים של פינוי-בינוי, התחדשות עירונית. נכון. מים למשל, אזורים... לא, שוב, אני לא יודע אם אתה עובד שם.
יש עוד אזור לפי דעתי, אם אתה שואל אותי. כן. יש גם בבאר שבע, אפילו ליד האוניברסיטה. באר שבע? כן, באר שבע.
מעניין.
כן, ליד מתחם אורות שם. יש את שכונה, שכונות ג' ד', נכון. כן. יש שכונות שם ותיקות, מבנה שיכון, וזה בקרבה בעצם לאוניברסיטה. אוקיי, זה...
וגם לפארק ההייטק, שהוא... נכון. מנוע מאוד גדול לתעסוקה ול...
עכשיו, מצד אחד, אתה קונה שם דירה, ואין לך בעיה שם של שכירות, כי יש שם סטודנטים שאתה מזכיר להם את הדירות. אוקיי? וזה אזור עם קהל שמתפתח, ואיזה שכונה ש... וזה שכונות שמה ש... שמתפתחות ו... ועדיין לא הגיעו, עדיין לא מצבו את עצמם מבחינת הסופית.
כן.
וזה אזור גם שאפשר לעשות אפסייד נחמד על המחירים. מבחינת עסקאות.
כאילו יש שם כבר התחלה, יש שם...
יש שם התחלה בקצבים שונים. אפשר למצוא פרויקט שמתחיל פחות, פרויקט שמתקדם יותר. אבל אפשר לעשות שם סיבוב יפה, כי אני חושב שעדיין השכונות האלה הם עדיין לא... זה לא שאתה יודע, בדרך כלל, הרי מה קורה, כשזה מתחיל, כשמתחילים בעצם לשבור לך בניינים, או מתחילים שם ממש להתקדם, ואתה בעצם נפגשים עם מחירים אבסולוטים, נגיד גבוהים, נגיד מחירי דירות, אתה רואה מה קורה להגיד לבניין שנהרס ומחירי דירות בבניין חדש, אז מבינים, מתחילים בעצם, הדיירים הקודמים, מתחילים להבין בעצם איזה קפיצה גדולה, איך זה מתחיל להיות מגולם במחיר. אז יש שכונות עדיין שהן ותיקות, ועדיין זה אולי גם שזה מתקדם, זה עדיין לא התקדם, עדיין אני חושב שזה עדיין רכבת שניתן לקפוץ אליו, ועדיין להרוויח שם איזשהו מחיר טוב. ולבד זה גם יש יציבות לגבי השכירות, וגם לגבי המחירות בסוף, אני חושב שאתה יודע, יש שם לא מעט סטודנטים את האוניברסיטה ליד, כן. ויש שם קהל טוב ופוטנציאלי גם.
כן.
אתה מבין?
יופי, מה אם למשל קריית גת, אשדוד? בקריית גת יש המון...
קריית גת יש לא מעט פרויקטים גם, יצא לי לעבוד שם לא מעט, יש פרויקטים אפילו שגם מקודמים ברמה של ועדה, אזור מצוין. קריית גת, אני חושב שזה עיר שהיא לא הגיעה לפיק שלה, היא תקפוץ, היא תעלה עוד הרבה במחיר. וזה, ולקנות שם פרויקטים של פינוי-בינוי, זה עסקה גם מצוינת. אני מאמין מאוד בעיר הזאת.
מעניין. ואמרנו גם, אשדוד יש שם המון בניינים ישנים. עיר גם מאוד גדולה.
נכון. אשדוד גם יש. אשדוד יש אזורים שהם יותר יקרים ואזורים פחות. זה שכונה גם מצוינת. צריך לבחור שם הפרויקטים לפי דעתי יותר בתחילת הדרך. פחות אולי מתקדמים יותר.
כן, אתה אומר, אולי הפוטנציאל לעליית מחירים
שם הוא... כן, אני חושב שבדיוק הפוטנציאל דווקא שם הוא לקחת איזשהו פרויקט אולי בתחילת הדרך. כמובן לראות, אבל לראות שזה פרויקט עם יזם טוב, או יזם מקומי עם ניסיון מוכח, או בעצם לראות יזם שהוא בעצם, בוא נגיד שבונה בכל הארץ, אבל עם ניסיון מוכח, בשבילו בעצם להתעקע באיזשהו פרויקט שהוא לחלילה לא יתקדם.
אוקיי, ו... אוקיי, מה, אם אתה יכול ככה לסכם לנו, מה הם שלושת הדברים שככה, בוא נחלק את זה, קודם כל שהראשונה זה קונים, מה הם צריכים לבדוק לפני שהם חושבים שיש פוטנציאל גבוה בהתחדשות עירונית, ואחרי זה אנשים שרוצים לקדם, מה חשוב להם, נתחיל בקונים, אני רוצה לקנות עם פוטנציאל התחדשות עירונית, מה הם שלושה, ארבעה, חמישה דברים שכדאי לבדוק.
אוקיי, אז אני בתור קונה שמעוניין לקנות דירה בהתחדשות עירונית, הייתי מחפש מתחם עם עורך דין טוב שמנהל את המתחם הזה, ופרויקט, בוא נגיד שהוא, שיש לו, אם יש לו יזם, לפחות יזם טוב שיודע לקדם דברים, בסדר, לפחות מוכח.
כי הוא אחד כזה שישלים פרויקטים.
כן, בוא נגיד סתם, נגיד האורה, אתה יודע, או... מה נגיד ההורה עם איזשהו משרד עורכי דין, יש לא מעט עורכי דין, יש משרדי עורכי דין מאוד טובים שמנוסים במתחמים האלה וקידמו לא מעט מתחמים, הייתי בודק שזה מאורגן טוב, ואם זה מאורגן טוב הייתי הולך על העסקה הזו, לא משנה איפה בדרך זה נמצא, כי בסופו של דבר, אתה צריך לזכור שכמו שאמרתי לפני כן, מתוך איזה 100 פרויקטים 50% רק מתקדמים, ואם אתה נמצא ב-50% הזה שכן מתקדם, אז העסקה שווה ללכת עליה.
וואי, זה דרמטי כאילו, זה כאילו 1 או 0?
כן, כי זה שם, כי זה לא רק, אתה יודע, יאללה, פרויקט פה נראה לזה מוכתם על זה, לא, כי יש מלא פרויקטים שלא מתקדמים בכלל, לא תקועים עשרות שנים, ובסוף מחליפים שם היזמים. צריך לבחון שבחינת הנתונים היבשים, זה פרויקט שנמצא בידיים טובות. אם הוא נמצא בידיים טובות, אז אתה נמצא נכון על הציר, וזה פרויקט שווה להשקיע בו, כי גם ככה תהיה עליית מחיר.
ועל דיירים מן הסתם, אין ניסיון בזה. זה לא שדייר עובר דירות שעושים בהם התחדשות עירונית, אז הדיירים לא, הם לא יהיו אלה שידעו באמת לבחור נכון את היזמים. אז אתה כקונה, אתה צריך לדעת אם הדיירים בחרו נכון את היזם ואת הצוות. שמלווה.
נכון. תראה, אני מנוסה, אז אם אני אגיע לעסקה כאות, אז אני אדע מי טוב, מי טוב, מי פחות טוב, מי מנוסה.
לכן חשוב לקחת אנשי מקצוע טובים.
נכון.
זה השלוש.
נכון. אגב, כשעורכים מכרז יזמים, אז בעצם כל יזם בא ומדבר ונותן כמה מילים, ומסביר על הרקע שלו, אוקיי? בסופו של דבר יושבים ומדיינים. הנציגות, עורך הדין שממליץ להם בעצם למי ללכת, וגם אנחנו נותנים את הדעת שלנו, וגם מפקח הדיירים לגבי המפרט הספציפי שכל יזם נתן, כי בעצם יש כזה יזם שיחליט לשדרג אותם. זה משמעותית, אם יקבלו מזגן, וכל מזגן מיני מרכזי עולה איזה 10-15 אלף שקל, לא יקבלו, הם יקבלו מוצרי חשמל בשווי של 10,000 שקל, לא יקבלו. בסופו של דבר יש את מכלול הנתונים, ואז בעצם עושים איזשהו סיור מוחות, ולאחר מכן מחליטים. וזה הדרך הנכונה לעשות את זה.
אוקיי, ומה אם, זאת אומרת, אני כקונה, זאת אומרת, אני צריך לבחון את הדברים האלה, ומה שרציתי לשאול, זה אם מישהו מוכר דירה שהולכת לעבור, שעוברת התחדשות עירונית, איך הוא כאילו משכנע את הקונים, אז הוא לחילופין צריך להראות לקונים שלו, שיש לו את כל ה... שהכל פה מסודר וההסתברות למימוש של פרויקט היא מאוד מאוד גבוהה. כאילו יש דברים כאלה במסע ומתן?
תראה, בסופו של דבר יש שוק. אם השכן שלי מחר ב-1,500,000, הדירה שלי אולי טיפה משודרגת, אז אני אקבל 1,600,000. מבחינת שדרוג וזה. בסופו של דבר הוא לא יקבל מחירים שמחירים 1.8 או 1.9, הוא לא יקבל, כי יש שוק. כי בסופו של דבר כולם מוכרים פה 1.5 מיליון. השוק יודע לתמחר את עצמו תוך כדי תנועה, והוא בעצם ניזון מעסקאות אחרות, מעסקאות בעצם חליפין. אם נגיד, לדוגמה, פה אצלי, יש לי דירת 3 חדרים, ואני יודע שנגיד מתישהו בפינוי בינוי יקבל עליה, לא יודע מה, דירת 4 חדרים, והשוק מתמחר אותה 1.5 מיליון. לחילופין, דירת 3 חדרים חדשה, היא עולה, סתם אני אומר, עולה, איך נגיד, 1.9 או 1.6, נגיד. 1.6. אז בסופו של דבר, אני יודע שאם נגיד הפרויקט הזה ייקח עוד 10 שנים, ואני רוצה עכשיו דירה, אני רוצה עכשיו מספיק לי דירת 3 חדרים, אז אני לא אשלם על הדירת 3 חדרים הזאת 1.6, אוקיי? אני אקנה דירה פה ליד, בסופו של דבר, השוק ישלם את מה שאת המקסימום שאפשר לשלם, זה מה שאני אומר, הוא לא ייתן מעבר. והוא לא יכול, הוא לא יכול לקבל שווי של דירת 4 חדרים, הוא גם לא יקבל שווי של, בוא נגיד, 3 חדרים, אבל גם לא יקבל שווי של דירת 3 חדרים חדשה. הוא יקבל 1.6, לא יותר מזה.
טוב. ברוך ליבוביץ', שמאי מקרקעין.
תודה רבה לך, הרבה טיפים.
הרבה ערך. וניסיון של מעל לעשור בתחום השמאות, השותף ב... משרד מנה של ליבוביץ', שמאות מקרקעין, אתה מלווה הרבה מאוד פרויקטים של התחדשות עירונית. נשמע לי אחרי הפרק הזה את הבן אדם ששווה לדבר איתו, מי שמקדם התחדשות עירונית או רוצה לקנות דירה בהתחדשות עירונית. ו...
תודה רבה.
קיבלנו פה הרבה ערך.
תודה רבה לכם.
תודה. אז להתראות ונתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ערב טוב, תודה.